היום זה פסח שני, י"ד באייר, אז אולי איזשהו רעיון לגבי עניין של פסח שני. מה שמיוחד בפסח שני, שזה בדרך כלל אדם שמקריב קורבן, עבר יומו, ברגע שעובר הזמן, אז גמר, בטל קורבנו. יש ביטוי כזה. אבל פסח שני זה לא כך. פסח שני, אם עבר יומו, זאת אומרת, אדם שמאיזושהי סיבה שלא ברצונו, כן, כמו שהוא היה רחוק, או שהוא התממת, או משהו כזה, הוא לא הקריב את הקורבן, אז נותנים לו, כמו שאנחנו אומרים, עוד שאנס, סיכוי, עוד פעם. כן. זה דבר מיוחד, הדבר הזה. בניגוד לכל הקורבנות האחרים, נותנים לו את הסיכוי. עבר יומו, לא בטל קורבנו, אלא יכול לעשות את זה, וזה היום, בדיוק היום, י' ד' באייר. זה כמו בעל תשובה כזה, שנותנים לו צ'אנסים. כל הזמן נותנים לו צ'אנס, סיכוי, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד אפשרות. כן, למה? מה המיוחד באמת בקורבן הזה של פסח שני? כל הקורבנות, מי שלא מקריב קורבן בזדון, הוא לא חייב קרת. אז הוא לא יקריב קורבן, בסדר? אבל פסח שני, או פסח בכלל, קורבן פסח, עונשו של פסח, שמי שיכול להקריב ובזדון לא יקריב, אז הוא חייב קרת. קרת זה עונש לא פשוט, זה עונש מהשמיים. אומרים לו, אתה יודע מה, אתה לא אשם, אתה נאנסת, לא יכולת להגיע. ניתן לך סיכוי נוסף. כי הקורבן הזה, מה?
בזכות הבקשה שלהם.
בזכות הבקשה. וגם אין באמת לא צודק שיגיע להם קרת, בגלל שהם לא אשמים בעניין הזה. אז העניין הוא שהקורבן פסח הוא קורבן מיוחד במינו. מה המיוחד בקורבן פסח? שהוא מבטא קורבן פסח, גם המילה פסח, את המיישון פסיכה, דליגה, כן? זה מבטא את הקשר המיוחד שלנו ליום המיוחד הזה, יום ההולדת של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא פסח, דילג, קפץ על בתי ישראל, כן, אבל אנחנו ניצלנו, אנחנו בני ישראל ניצלנו בדבר. וגם הביטוי הוא לאחדות, לקשר בתוך המשפחה, היו אוכלים אותם ביחד, משפחות משפחות, וגם עם ישראל כולו. והקשר הזה הוא חשוב מאוד, הקשר. אז אומרים, אדם שלא מתחבר, נאמר, אל הקורבן בבטם לכלל ישראל, כל זה, באמת דבר חמור. אבל אדם שכן מתחבר, נו, נתן לו, רוצה להתחבר, כמו שנותן לו עוד צ'אנס. וזה הפסח, פסח שני שאנחנו היום נמצאים. אמנם אין לנו בית מקדש, אבל היום הזה בכל זאת נקבע כיום מיוחד, על זה שלא אומרים תחנון. יש כאלה שנוהגים לאכול מצה ביום הזה, זכר למצה שהיינו אוכלים, אבל אוכלים גם לחם, אפשר גם לחם וגם מצה. ואנחנו ברשותכם נעבור לנושא שהתחלנו בו. אמנם זו סוגיה מאוד עמוקה, אפשר לומר שזה באיזה מידה מדבר, תפתחו בבקשה בדף שניים, כן, בדף שניים, באות ה, בדף שניים באות ה, לאלה שהיו ואלה שלא היו, נחזור על הדברים, עיקרי הדברים שאמרנו. אנחנו לומדים כרגע את אין היה, זה פירוש האגדות של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. וכמו שציינו בשיעורים הקודמים, זה בעצם פירוש על אין יעקב. יש פירוש, או מביאים את האגדות של הש"ס בספר שנקרא אין יעקב. בדרך כלל האגדות, מה שמיוחד באגדות לעומת ההלכות, יש הלכות ויש אגדות. ההלכות הן עוסקות בצד הפרקטי, הצד המעשי של התורה. מה לעשות? האגדות עוסקות בצד הפנימי, בצד המחשבתי, במה מסתתר מעבר לכל הדברים, כן? זה העניין של האגדות. זה מתאים גם לשבוע הזה, השבוע של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא באמת עוסק, רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, במקומות אחרים, עוסק דווקא בצד הפנימי, הצד המחשבתי, זה מאפיין את רבי שמעון בר יוחאי. אז כן, האגדות עוסקות בצד הרעיוני, הצד המחשבתי. אני רוצה כאן את דברי הקדמה לדבר הזה. היהדות, נאמר ככה, היא מתבטאת בשני פנים, בשני צדדים. הצד אחד זה הצד המעשי, מה לעשות? אדם משתייג מצוות, צריך לשמור את המצוות. אפשר לומר שהמצוות הן מבחינת מסגרת. אדם ששומר מצוות, הוא חי במסגרת. שבת, כשרות, תרת משפחה, תפילות, חשוב לחיות במסגרת, נאמר. בכלל חשוב, אני אומר, כל אדם שלא יהיה מפוזר בחיים שלו, אלא שיהיה לו סדר בחיים. לכן קוראים לו סידור סידור, למה ישון סדר, הכל מסודר, הכל נמצא בסדר. אז באמת, אפשר לומר שהמצוות שאנחנו מקיימים, אפשר לומר שזה מבחינת השלד, שלד של הסדר החיים שלנו, השלד. אבל מה? בחז"ל כתוב, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. כתוב כך, מיום שחרב בית המקדש, אין לו דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, השאלה מיד נשאלת, מה היה לפני שחרב בית המקדש? מיום שחרב בית המקדש, שזה לא מציאות חיובית, גלות, צרות, בעיות, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, כאילו החיים הצטמצמו רק למסגרת, למעשים. ומה היה לפני זה? היה דבר נוסף שהוא התעלם מאיתנו, הוא נעלם מאיתנו, לפחות מרובנו. וזה הצד הפנימי של התורה, הצד הנסתר של התורה. באמת בבית ראשון הייתה נבואה, הייתה רוח הקודש. זה היה אפיין את התרבות, או את אם אפשר לקרוא את התרבות, אבל את הצד הרוחני של עם ישראל, שלא רק הייתה הלכה, הייתה גם הצד הפנימי, הרוחני, הרוח האלוקית הזאת אפיינה, לא רק את הנביאים, אלא בכלל בעם ישראל. אחר כך בא בית שני. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. אבל מה? מה שאפיין את בית שני, זה היה החכמים, הם היו, אם נאמר, בבית ראשון, הנביאים הם היו המנהיגים הרוחניים, אנשים בעלי רוח הקודש. אבל בבית שני, החכמים, הם היו המנהיגים הדתיים והרוחניים של עם ישראל, והם קבעו הדגישו, נאמר, את הצד המעשי, הצד המסגרתי של חיי היהדות. לכן חכמים אומרים, חכם עדיף מנביא. למה? כי בבית ראשון הנביאים היו בעלי דרשות גדולות. הנביא ישעיהו צועק, למה מי ביקש מכם מוס חצריי, ידיכם דמים מלאו, ואתם כאלה וכאלה. היו נותנים דרשות כמו שנוהגים, כולם אמרו כן, 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 שמענו את הדרשות, אבל המשיכו לנהוג באופן בלתי מוסרי, כן? הרי בית ראשון גלינו בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זאת אומרת, למרות הנביאים, למרות כל מה שהטיפו ודיברו יפה וניסו להשפיע וכל זה, זה לא חדר, לא חלחל לעם ישראל, להמונים. והיינו, גלינו מארצנו, גלות בבל ראשונה. בית שני, באו החכמים אמרו, דרשות זה לא מספיק בשביל להישרד כיהודי, נאמר. צריך מסגרת, תשמרו שבת. גם אז שמרו שבת, אבל להדגיש את הנקודה, ליטול ידיים בבוקר, מי יודע איך נוטלים ידיים בבוקר? פק, 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 פק. הפרטים האלה, הדברים המעשיים האלה, זה ישמור על עם ישראל, שלא יתבולל ולא... ובאמת כך היה. אחרי חורבן בית שני, לא נשאר אלא רק המסגרת, מה שנקרא הדתית, מה שאנחנו קוראים היום. אומר הרב קוק זצ"ל, לא רק הרב, כל החכמים אומרים, שלעתיד לבוא תתחדש הרוח הקודש. עתיד לבוא יהיה צמאון לא רק לתת תשובה מה אתה עושה, אלא למה אתה עושה. יש הבדל עם אדם שהוא מקיים מצוות מתוך הרגלים או מתוך מצוות אנשים מולדה, לפעמים גם מתוך כפייה, או אדם שמזדהה מה שהוא עושה, שהוא מבין, זה מחובר לא רק לצד המעשי אלא גם לצד הרעיוני. כן, זה העניין המיוחד של האגדות. האגדות הן תומנות בחובן את הצד הרעיוני שמאחורי התורה שלנו. היום קוראים לזה סוד, נסתר, משהו כזה. זה העניין של האגדות. אמנם זה בא לידי ביטוי בצורה בוטה בזוהר הקדוש של חיבר רבי שמעון בר יוחאי, אבל גם האגדות, לא רק הזוהר הקדוש, הן תומנות בחובן את אותם מימד רוחני רעיוני, נאמר, שמסתתר בתוך התורה שבעל פה, בתוך דלת. הדור שלנו, הדור הוא זקוק לא רק למסגרת, גם לתוכן, נאמר ככה. זה הדור שלנו. זה דור של אנשים שהם חושבים וגם מרגישים, ורואים את זה ממש בחוש, שהם לא יכולים לעשות כמו רובוטים, אני יודע, מצוות אנשים ולעומדה, לעשות את זה, לעשות את זה. הם צריכים גם להגיד שהם מזדהים עם זה, זה שייך להם. לכן יש חשיבות, ישנה חשיבות גדולה מאוד ללמוד את האגדות והרעיונות שמסתתרים בתוך האגדות האלה. ואנחנו הגענו בלימוד דווקא למעשה שבדרך כלל מסתירים אותו, נקרא מעשה מרכבה. המשנה אומרת במסכת חגיגה שאין דורשים בעריות בשלושה, מעשה בראשית לשניים, ומעשה מרכבה אפילו לאחד, אלא אם כן הוא חכם, הוא מבין מדעתו, זאת אומרת, אסור לדרוש בזה. ובאמת לא דורשים, שנים רבות לא דרשו בדבר הזה, אלפי שנים, אלא ליחידים כמו שחכם הוא מבין מדעתו. אבל אפשר לומר מתקופה מסוימת, אפשר להגיד, האריזל הוא פתח פתח גדול מאוד להתבונן לעומק של התורה והמצוות והיהדות. קוראים לזה תורת הסוד, תורת הרז, יש כל מיני חוכמה פנימית, כל הדברים האלה. ואחריו, גם לפניו הרמב"ן, אבל אחריו בעיקר, קמו גדולי חכמי ישראל, שהם באמת לאט לאט פתחו לנו פתח להבין את פנימיות התורה. המפורסמים שבהם, יש גם כאלה למד וב צדיקים שלא מפורסמים, נסתרים, כן, אבל הגדולים בהם ידועים, כמו המהר"ל מפראג, כמו הרמח"ל, שהוא באמת גם נתן פוש, דחיפה גדולה להבנת הפנימיות של התורה. אחר כך באה גם התקופה של החסידות, והחסידות בכלל, כל החסידות בנויה לבעל שם טוב, על להציץ לעולם הפנימי יותר, העמוק יותר, שבתוך התורה. כמו חסידות חב"ד, יש להם ספר, מי שמכיר, התניא, שמישהו, כן, שעוסק בפנימיות התורה. אותו דבר גם ברסלב, יש להם ליקוטי מאורן והספרים של רב נחמן מברסלב, אבל גם שפת אמת. החסידות עסקה הרבה, נועמי למלך, יש המון, אין סוף של ספרים שעוסקים בצד הפנימי של התורה, בסגנון החסידי, נאמר, בדבר הזה. ומקביל, גם תמיד יש טעות לחשוב שהגאון מווילנה הוא היה מתנגד לצד הפנימי, זה לא נכון. הגאון מווילנה עצמו, הוא כתב פירושים על תיקוני הזוהר ועל ספר היצירה הוא בעצמו היה כמובן מענק בכל שטחי התורה, גם בדברים האלה, וכתב את הדברים. ותלמידו המובהק היה רב חיים מוולוז'ין, שהוא היה כתב את נפש החיים, ספר נפש החיים, שהוא מבוא כאילו לפנימיות התורה. מי שלומד את נפש החיים, זה כאילו הכנה לצלול יותר למים עמוקים, לדברים יותר עמוקים. בכל זאת, הרב קוק זצ"ל, שהוא כתב כאן את אין היה, הוא בעצם מגלה לנו בסגנון שלו את הדברים שפעם היו נסתרים ודיברו בקודים. מה זה בקודים? היו אומרים כל מיני ביטויים בקבלה, ספרות, פרצופים, עניינים, פפפה, מה היית קורא את זה? אתה לא יודע מימך ומשמאלך. אבל החכמים שהזכר, ציינתי, לאט לאט, לאט לאט, פתחו פתח יותר להבנת הדבר הזה, ובאמת להתקרב יותר אל הצד המחשבתי, הצד הפנימי. בדור שלנו, הרב קוק זצ"ל, באורותיו, אור, אור, כל הספרים שלו, אור. אורות, אורות הקודש, אורות התורה, אורות התשובה, אורות, אורות, היום יש כבר אורות הנבואה, אורות, 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 אורות האמונה, אורות. מה זה אור? אור, המילה אור, בגימטריה, ככה אומרים חכמים, זה 207. אור 207. רז, בגימטריה, זה 207. אז הרב בעצם, הוא באורותיו, מגלה לנו בשפה שלנו. מי שרוצה להבין כמובן. אז הוא מגלה לו כל מיני דברים שהם נוגעים, רלוונטיים לדור שלנו. תחיית עם ישראל, קיבוץ גלויות. כל מה שאנחנו רואים כאן נגד עינינו. הוא מחבר את העולמות. שמיים וארץ מתחברים, בכתבי הרב קוק זצ"ל מתחברים השמיים וארץ. מה זה השמיים וארץ? הארציות. כל התחייה שלנו, שזה דבר ארצי, דבר ממשי, כן? יחד, מהו המימד הרוחני, הערכי, של, שמסתתר או נמצא בתוך כל התהליך התחייה שלנו כאן. וזה זכות גדולה שאנחנו לומדים. זה גם מופיע בעין היה אצלו, כל פעם בנושא אחר, לפי סוגיית הגמרא, כן, שהוא מגלה לנו את הפנימיות. אבל כאן, בסוגיה שהתחלנו ללמוד אותה, הוא עושה קצת במעשה המרכבה, אבל בסגנון שאנחנו באיזה מידה, באיזה מידה, יכולים להבין אותו בסגנון הזה. אני רוצה לחזור על הנושא. הנושא, כמה משמרות אבי הלילה? ככה שואלת הגמרא. ואני רוצה לחזור על המשנה. המשנה אומרת שרבי אליעזר, משנה במסכת ברכות, בהתחלה אומר שקריאת שמע, קוראים אותה עד סוף, של ערבית כמובן, עד סוף השמורה הראשונה. רבי אליעזר לא מציין איזה שעה. ואז שואלת הגמרא, רגע, כמה משמרות אבי הלילה? תלוי. אם יש שלוש משמרות, אז זה ארבע שעות. אם יש על ארבע משמרות, אז זה שלוש שעות. אז למה באמת רבי אליעזר לא מציין את השעה? למה הוא אומר משמרה ראשונה, אבל הוא לא אומר איך הלילה מתחלק לשלוש משמרות, ארבע, אולי יותר משמרות? הוא לא מציין את הדבר הזה. והגמרא דנה בסוגיה הזו, ואומרת שיש משמרות בארץ, ויש משמרות ברקיע של מלאכי השרת, מלאכים, ולכן לא אציין את השעה, כי כנראה הסימנים בשמיים והסימנים בארץ הם לא זהים בדבר הזה. על זה, זה הנושא שאנחנו התחלנו ללמוד אותו. והרב, בוא אנחנו נקרא את זה עוד פעם כאן בסעיף A, נקרא ביחד, תהנו בדברים. יש לכם את הספר? בבקשה, תפתחו. כן. ב-A, מה היא כסבר רבי אליעזר? היא כסבר ג' משמרות אבי הלילה, לימה עד ד' שעות. והיא כסבר ארבע משמרות אבי הלילה, לילה, לימה עד שלוש שעות. ראיתי להבין בינה בדברי חכמים ז"ל, אומר כאן הרב. כן. במה יש שורש המחלוקת עם שלוש משמרות אבי הלילה או ד'? מה מסתתר מאחורי המחלוקת הזאת אם יש ארבע או שלוש משמרות בלילה? וכאן הוא מציין שמדובר כאן דברים מאוד עמוקים, אני אקרא את הסוגריים, אף על פי שעיקרי הדברים גבוהים מאוד ולא ידע בהם בעוני עד מה, עם כל זה על חסדו יתברך השען שיכונני דעה להשכיל מעט, אך אפס קצהו מחוכמה דברי קודשם ז"ל, ונחקור תחילה על פי שכלנו על עיקר שיר המלאכים, מה עניינו על פי יסודי האמונה. אמרנו שיש בשמיים משמרות גם כן, וזה נקרא שיר של מלאכים. והוא אומר, אני רוצה, למרות שאני לא ראוי כבל קטן, אבל בכל זאת להציץ לעולם הרוחני הזה שנקרא שיר של מלאכים. ואחר כך נבוא לבאר במה התלה מחלוקת זו עם ארבע משמרות הם או שלוש. והנה מצינו במרכבה, זה נקרא מעשה מרכבה ביחזקאל. הפרק הראשון ביחזקאל הוא עוסק במעשה המרכבה, זה הפרק הזה, שהם ארבע פנים. שם המרכבה זה מדובר על ארבעה פנים. פנים פשוטו כמשמעו. פנים, פנים, יש איזה הפנים, אומר פני, פני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם. אלה הם ארבעת הפנים שנמצאים במרכבה שם בפרק א' ביחזקאל. מה זה העניין של הפנים האלה? מה זה השור? מה זה האריה? מה זה הנשר? מה זה האדם? זה מעניין אתכם מהדבר הזה? אתך זה מעניין?
שאלה.
מה השאלה?
מה התפקיד של המשמר?
אז הגמרא דנה בסוגיה הזאת. עכשיו, הלילה, בכלל לא רק הלילה, צריך להבין, מעגל הזמן של 24 שעות שאנחנו חיים בתוכו, זה לא רק עניין של שעון שמראה לנו את הזמן, אלא כל שעה בתוך ה-24 שעות יש לה ערך רוחני, ערכי, נאמר. אינו דומה היום ללילה. היום חז"ל אומרים, העולם הזה הוא דומה ללילה. העולם הבא הוא דומה ליום. או הגלות דומה ללילה. כן, הגאולה דומה ליום. דוגמה. אז רואים שהיום והלילה, יש להם לא רק ערך של פיזיקלי, נאמר, שהשעון עובד, או השמש מאירה פעם מהצד זה שכדור הארץ, פעם על הצד זה, למה? כי כדור הארץ מסתובב סביב הציר של עצמו. אלא רואים שליום והלילה יש מה שנקרא ממד רוחני, פונקציונלי, ערכי. כל אחד יש לו תפקיד שלו, היום והלילה נאמר כן. לא נברא הלילה אלא לגרסה כתוב, לגרסה, ללמוד תורה, לגרוס, כן. וגם לישון, אתה יכול לישון, זה בסדר. אז דוגמה, כן. אבל לא רק היום והלילה, אלא גם השעות של היום והלילה הן שונות אחת מהשנייה. כל שעה יש לה פונקציה שלה. ובאמת הגמרא דנה בסוגיה הזאת, מה הם הסימנים של המשמרות של הלילה? אז אומרים, יש משמרת ראשונה, ובגמרא למדו. חמור נוער. משמרת שנייה, כלבים צועקים. משמרת שלישית, אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו, ככה כתוב בגמרא. וחכמים מסבירים את הרעיון, מה מסתתר מאחרי זה? אז אומרים באמת, משמרת ראשונה, חמור זה מלשון חומריות. חומריות. עדיין, בהתחלת הלילה, האדם מושפע מהיום, הוא בא עייף, הוא שקוע בעבודה, בחומריות. אז זה משפיע, זה חמור נוער. מה זה נוער? הוא מתבטא, חומריות מתבטא. מתבטא בשינה, בחלומות, בכל מיני דברים. אמצע הלילה, כלבים צועקים. יש הבדל בין חמור לכלב. מה ההבדל בין חמור לכלב? בביטוי העממי. אדם טיפש, מה אומרים עליו? אתה חמור. אדם רשע, מה אומרים עליו? אתה כלב. זאת אומרת, הרוע בא לידי ביטוי בהרוע המוסרי. והחומריות זה שאנחנו אדם חומרינו, שקוי בחומרניות ודברים כאלה. אז שיא הלילה זה כלבים צועקים. שיא הלילה נאמר. אז הלילה יש לו כאילו ירידה, שיא הלילה, כלבים צועקים, ומיד מתחיל העלייה עד הבוקר. אישה מספרת עם בעלה, זאת אומרת, מדברים כבר אחד עם השני, ותינוק יונק משדי אמו, חזר אמרו לי כנגד התורה, לומדים וכל הזה. אז רואים שכל שעה, כל משמרת, יש לה תפקיד למשמרת הזאת. אז בהקשר לזה, בכל זאת, אנחנו עוסקים כאן בחלוקה של משמרות הלילה. אנחנו נמצאים כביכול עכשיו בלילה, אבל צריך לתקן את הלילה. מה עושים על מנת להאיר את הלילה? את הלילה הפרטי, את הלילה הלאומי, את הלילה העולמי, איך לתקן את המציאות הזאת? אז היום למשל, יש מה שנקרא תיקון חצות. שהרי אמרנו, שיא הירידה זה בחצות הלילה. אז עושים בתיקון חצות, יש כאלה שעושים תיקון חצות, לתקן את הרגע הכי קשה להפוך אותו ממר למתוק, מירידה לעלייה, מחושך לאור. כן. בקשר לזה הוא מדבר כאן. אבל שוב פעם, אנחנו נחזור לנושא שלנו. הוא אומר שיש בשמיים ארבע משמרות כנגד ארבעת הפנים האלה. תזכרו את הפנים, נחזור עוד פעם. שור, אריה, נשר ואדם. שור, אריה, נשר ואדם. כל אחד מהפנים האלה הוא מרמז על משהו, משהו עמוק מאוד. וכל הפנים האלה מחוברות ביחד. למה קוראים לזה מעשה מרכבה? באופן פשוט, מלשון המילה מרכבה, זה הרכבה, הכל מתחבר. נכון שזה פנים שונות, אבל הפנים השונות האלה הם איזו הוויה אחת, זה מציאות אחת, שהיא מתפרטת לארבעה פנים, ארבעה צדדים, נאמר ככה, בדבר. בואו נראה מה הם, כל אחד מהפנים האלה, מה הוא מרמז לנו, מה הוא מלמד אותנו. בואו נראה. אף על פי שיש בעניינים הללו דברים אלוקיים חיים גבוהים ונהדרים בקודש, אשר איני כדאי לדבר בהם, מכל מקום בעזרת אשר אדבר מעט, כן, מעט אני משהו רוצה לגלות לכם, טיפונת משהו. בסדר קובי, אולי תשב ליד ספר, יש לך שם ספר בסוף? נפתחו את הספר. כן, על פי פשטן של דברים בזה, כי הנה חז"ל לימדו אותנו, על פי באלוקים נעשה חיל. צריך להבין מה זה באלוקים נעשה חיל באופן פשוט. תראה, אדם הוא אחראי לגורלו, צריך להבין את הדבר הזה. היהדות היא לא פטליסטית. פטליזם זה אדם שאומר, אני נותן את גורלי בידי אלוקים, לא עושה שום דבר. מה שהוא עושה, פטליזם. כמו בהודו, הפטליסטים האלה שאומרים הכל, עכשיו אתה בן אדם, אחר כך תהיה פרה, גלגול נשמות, פטליזם כזה, אפתיות, פסיביות. נאמר, אדם יושב, לא עושה שום דבר. לא, תורתנו הקדושה היא מחייבת אותנו לקחת אחריות על החיים שלנו. חייך בידיך, אל תהיה פטליסט, תהיה אקטיביסט, פעיל, פועל. אפילו שמים אותנו בגן עדן, כתוב שהניחו בגן עדן, אבל מה כתוב? לעובדה או לשומרה. אל תשב בחיבוק ידיים בגן עדן. מישהו היה פעם בגן עדן כאן? אף אחד לא היה. וואי וואי, חבל. אני ממליץ לכם לבקר בגן עדן. מישהו מעוניין להיות בגן עדן כאן? או, אבל עובדים שם. הבבי, לעובדה. גם בגן עדן עובדים. ולא רק לעובדה, לשומרה, צריך להיזהר. הנה, האדם הראשון לא נזהר, מה עשו לו? העיפו אותו מגן עדן, גרשו אותו מגן עדן. היהדות במהות שלה, זה אדם שלוקח אחריות, שהוא פועל בחיים שלו, קודם כל מאיר את נשמתו על ידי זה, או מאפי עליה. אותו דבר למשפחתו, אותו דבר לעמו. כן, הוא לא יכול לשבת בחיבוק ידיים, זה לא נקרא יהדות. אנחנו לא פטליסטים. כן, אז זה דבר ראשון. אותו דבר גם כאן. כל אחד מהפנים האלה, הוא מגלה לנו מה מוטל עלינו כבני אדם. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להאיר את החושך הזה? מדובר כאן, לילה מדובר כאן. איך מאירים את החושך? שלפעמים אנחנו נקלעים לתוכו. בוא נראה בתוכו. זה נקרא באלוקים נעשה חיים. בצלם אלוקים עשה את האדם. דהיינו, מה שמדה בצלם אלוקים מסביר בנפש החיים, צלם אלוקים דווקא, ולא בשם ההוויה, בשם אלוקים. למה? כי אלוקים מרמז לנו על היכולת האלוקית, שהוא יכול, הוא כל יכול אלוקים. והמידה הזאת של היכולת ניתנת לאדם. לכן בחסידות רב נחמן מברסלב ואחרים צועקים, יהודי, לא להתייאש. אם אתה מיואש, אתה לא מאמין ביכולת שלך לצאת. אתה לא מאמין ביכולת שלך לצאת מהחשיכה, מהמציאות שלך, אז אתה בבעיה. מה אתה צריך לעשות, אדם כזה שמיואש? לאן הוא צריך לבוא?
אומר.
לא להתייאש. לא רק למכון מאיר. תן לקחת את עצמו בידיים ולקום. שבע יפול צדיק וקם, צריך לקום. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות באופן מעשי בשביל להאיר את נשמתנו, לצאת מבית מהמצבים לפעמים שמייאשים אותנו, להתרומם ולצאת? בוא נראה. שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, זה הפשט באלוקים נעשה חיל, ומקדישים ומוסיפים כוח בעליונים, לא רק אצלנו. זה דבר יסודי מאוד. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיהודי עושה מעשה טוב, זה לא רק מוסיף לא טוב מאיר את נשמתו, אלא זה עושה גם במערכות הרבה יותר גדולות, כמו באומה כולה ובשמיים ובארץ ובכל מקום. המעשה הטוב הזה משפיע, נאמר, גורם השפעה. זה נקרא בעליונים, כן. על ידי תורתם ועבודתם והילוכם בדרכי השם יתברך, והידבקם במידותיו וידיעתיו את שמו יתברך. על ידי הדברים האלה אדם מאיר את העולם. מאיר את העולם, הכוונה כאמור, לא רק העולם הפרטי שלך מואר על ידי הדברים הטובים האלה, אלא גם אתה מאיר את העולם שאתה חי בתוכו. לכן האדם משול לנר. נר השם, נשמת אדם. למה לנר? נר עניינו להאיר את העולם. אנחנו במציאות שלנו מאירים את העולם, יכולים להיות מאירים, מכון מאיר, יכול להיות גם כבוי חסי שלו. הנר הוא, או שהוא דולק או שהוא לא דולק, זה תלוי במי. אתה צריך להדליק את עצמך ולהעיר, כן? אז זה משהו, זה תלוי בנו, במעשים הטובים שלנו. עכשיו, איך זה בא לידי פירוט באופן מעשי הדבר הזה? כל מה שהם מוסיפים מעלה, ישראל מוסיפים העליונים שלמות לעומתן. כאמור, העליונים זה אותן, מה שקורה להם שירה של מהלכים, העולמות העליונים שיש להם רק צורה ולא חומר. אנחנו לא מבינים בזה הרבה. הרמב״ם ביסודי התורה הוא מסביר שהמציאות כולה מתחלקת לשלושה חלקים. יש גם שיטות אחרות, אני מביא כאן את הרמב״ם. הוא אומר שיש, העולם שאנחנו חיים בתוכו הוא מורכב מחומר וצורה. חומר זה חומר פשוטו כמשמעו, כן? הספל הזה הוא בנוי מחרס או משהו מחרסינה, משהו כזה, זה החומר. והצורה זה הפונקציה שלו, התפקיד שלו. התפקיד שלו זה כלי לעשות משקה, מים כאן במקרה כזה. אז זה נקרא חומר וצורה. כל דבר בעולם שאנחנו חיים בתוכו הוא מורכב מחומר וצורה. עכשיו, אם אתה שובר את הכוס, חס ושלום, אז הוא איבד את הצורה שלו, אבל נשאר מה? חומר בלא צורה. זה מובן. זה דבר מאוד יסודי, לא רק במחשבת ביהדות, אלא גם בפילוסופיה הכללית, העולמית וכו'. כל דבר יש חומר וצורה. לקח את הבן אדם. מה עושה את הבן אדם בן אדם? הרי הבן אדם מורכב משני דברים, מגוף ונשמה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הנשמה באה לידי ביטוי במעשים טובים. כן, אם אנחנו אומרים אדם טוב, מה אומרים? זה, יש לו נשמה, נשמה טובה. אם האדם חס ושלום מתנהג בצורה בלתי מוסרית, לא יפה, מה אומרים לו? איפה הצורה שלך? איבדת את הצורה, אין לך צורה של בן אדם. הגוף נשאר גוף, אבל הוא מאבד את הצורה שלו כבן אדם. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה, מאבד צורתו. אז כל דבר, זה נקרא חלק האחד. אנחנו חיים את העולם הזה. העולם הזה שאנחנו חיים בו מורכב מחומר וצורה, כל דבר. זה מהאדם והכוס וכל דבר שבעולם כאן. חלק השני, הוא קורא לזה עולם הגלגלים, זה עולם של הקוסמוס. הקוסמוס, הכוכבים, המזלות, השמש, הלבנה, כדור הארץ, כל הדברים האלה, זה נקרא עולם הגלגלים. למה זה נקרא עולם הגלגלים? מסבירים, בגלל שיש להם תנועה קבועה גלגלית. הם כל הזמן מסתובבים, אבל ולא שינוי. אנחנו כאן בכדור הארץ יכולים לזוז ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. התנועה שלנו היא לא גלגלית, היא תנועה משתנה כל הזמן. החיים בעולם משתנה, במיוחד עולם מודרני, אתה רואה, הכל משתנה כאן בקצב נורא, כן. מה שאין כן בעולם הגלגלים, שם הכל דברים קבועים וכו'. והחלק השלישי, אומר הרמב״ם, זה עולם שנקרא עולם הנבדל, עולם המלאכים, שזה צורה, פונקציות, אבל בלי חומר. טוב, מלאך זה לא אחד עם כנפיים שאנחנו יכולים לצייר אותו על התמונה או לפסל אותו או משהו כזה. זה דבר רוחני, דבר... דבר כאן הרב, דבר מאוד יסודי. אנחנו כאן, בעולם הזה, בעולם התחתון הזה, אנחנו משפיעים על עולם המלאכים. איך? על ידי המעשים הטובים שלנו. זה משפיע על אותו עולם רוחני, שהוא עולם פונקציונלי, זאת אומרת שאין לו חומר. אבל העולם הזה הוא חשוב, הוא מעציל, הוא משפיע בכל העולמות. והנה כשנבחין חלקי השלמות הרואים לאדם, דיין, אדם רוצה להיות שלם מטבעו, אדם נורמלי רוצה להיות שלם. במה מתבטאת שלמותו של האדם? אני לא מדבר על הדבר הפיזי, הגופני, ודאי שאדם צריך להיות בריא, זה פשיטה. אבל כאן מדובר על הצד המוסרי, הערכי שלו. במה מתבטאת השלמות האנושית, שלמות האדם, במה הוא מתבטא? הוא אומר הצרוב שזה ארבעה דברים בשביל להיות אדם שלם. בואו נראה מהם ארבעת הדברים. ובפרט לנוחלי תורת השם, דהיינו לאלה שעוסקים בתורה ודברים כאלה, נמצאים חלוקים לארבעה מחלקות. א', שלמות העבודה בפועל, דהיינו לקיים כל מצוות השם יתברך ולהישמר מכל אשר הזהיר הקדוש ברוך הוא. דהיינו סור מרע ועשה טוב. קודם כל עולם של עשייה. אדם שרוצה להיות שלם הוא צריך לעשות רצון השם. המצוות שכתובות בתורה זה גילוי רצון השם. כתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך, אתה צריך לכבד, לעשות, לקיים את הדבר הזה, עשית את רצון השם. כן, אז זה או סור מרע, לא תגנוב, לא תרצח, לא זה, לא, לא. זה גם כן, זה רצון השם. אנחנו קודם כל חיים בעולם של מעשים. מעשים טובים, אבל גם מעשים לא טובים. אז זה דבר ראשון. אדם צריך להיות באופן מעשי בן אדם טוב, לא רק תיאורטי. אלא גם באופן מעשי להיות אדם טוב. זה השלמות האחת. אדרבה, אם האדם אין תוכו כברות, דיינו, הוא חושב דבר אחד ועושה דבר אחר מבחינת היושר והאמת, כל זה, יש בזה צביעות, זה לא דבר אמיתי. אז קודם כל, המעשים. המעשים, בשביל להיות שלם, צריך להיות מעשים הראויים לכך. דבר שני, שצריך אדם להיות שלם, ושלמות המידות. מה זה שלמות המידות? ללכת בדרכיו יתברך, אשר על פי חז"ל שאמרו החסידות גדולה מכולם. מידת החסד היא הכוללת כל המידות הטובות כולן, שהרי עצם חסידות נגזר מחסד, כמו שביאר בזה החסיד במסילת ישרים. אז יש כאן שני דברים. דבר ראשון, מעשים. דבר שני, תיקון המידות. המידות, הוא אומר, הוא מביא את החסד כמידה כוללת את כל הנתינה, כמו שבמסילת ישרים אומר. אבל אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם. יש ארבע מידות עיקריות שאדם צריך לתקן אותם בחייו, כל הזמן. זה אמרנו, והם כנגד ארבע יסודות בטבע, כנגד האש, הרוח, המים והאפר. אמרנו, כנגד האש, מידת הגאווה והכעס והקפדנות. זה מידה אחת. זה לתקן אותה. ההפך, התיקון בא, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות דעות, על ידי שאתה עובר ממידה, למה נקרא מידות? כי אתה יכול למדוד אותם, יש סרגל מיוחד למדוד אותם. מישהו מעוניין, יש לי בחדר סרגל כזה, אתה מודד, מ-1 עד 10. אז ניכר נאמר את המידה הזאת שנקראת מידת הגאווה והכעס והקפדנות, שזה הולך ביחד תמיד. איפה שיש גאווה, יש שם הכעס ויש שם הקפדנות. אז זה הקצה אחד. הקצה השני של הסרגל זה הענווה. הענווה היא בעצם הקצה השני, ההפך מהגאווה. ומה מתבטאת הענווה? במידה שקוראים לה סבלנות. סבלנות. אורך רוח, סבלנות, דברים כאלה. אז שבא אליי תלמיד, או שאני בא אל עצמי, ואני מגלה בתוכי מידה של כעס, מישהו כאן כעס פעם? מישהו פעם יצא לו לכעוס כאן? אף אחד. וואי, 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 צדיקים. משה רבנו אפילו כעס. אף פעם לא כעסתם.
אולי
פעם אחת. פעם אחת. אז אתה, מה אני אגיד לך? אתה בסרגל, רק בענווה, סבלנות, סבלנות, סבלנות. אז אתה יכול ממש למדוד את זה. כמה פעמים אתה כועס? ביום, בשנה, בחודש, אתה אומר פעם אחת בשנה כעסת. נו. אז אתה, זה מצד אחד. מצד שני, לפעמים יש עילה לכעוס. מישהו מרגיז אותך. מסיבה זאת או אחרת. השאלה איך אתה מתמודד עם הכעס הזה. מה אתה עושה איתו? האם אתה, יש לך סבלנות, אורך רוח, או אתה מגיב, יש לך פתיל קצר, יש ביטוי כזה בצבא, פתיל קצר, למה? מי שהיה בקרבי יודע שיש פתיל רועם, זה נקרא. אתה מדליק אותו בצד אחד, ואתה רוצה לפוצץ איזה מטען, אז הוא מתפוצץ בצד שני. עכשיו, תלוי אורך הפתיל. יכול להיות פתיל של עשרות מטרים, אבל יכול להיות גם פתיל קצר של סנטימטר או שניים, ורגע, שיק, מתפוצץ, תקם מתפוצץ. איך גם בן אדם, זה משל. יש אדם שעל כל פק, מתפוצץ. כועס. יש אדם, יש לו פתיל ארוך. מה זה פתיל ארוך? מרגע שמרגזים אותו עד שהוא מתחיל להתרגל, לוקח איזה חודשיים, משהו כזה, אז הוא מתחיל משהו להתרגש. אז הענב הוא פתיל ארוך. הכעסן או הגאוותן הוא פתיל קצר. דבר השני, זה אמרנו היסוד של הרוח, זה הדיבור. הדיבור של האדם חשוב מאוד. מה אתה מדבר? איך אתה מדבר? איך אתה מדבר אל מי שאתה מדבר? וכו'. אז כל אותם דיבורים, זה שייך לרוח. הרוח זה עניין של הדיבור. כל אותם דיבורים שמדובר שם על לשון הרע, כללות, דברים לא יפים, וכל הדברים האלה, זה שייך ליסוד הרוח. וההפך, הקצה של הסרגל זה השתיקה. דברי תורה, דברי חוכמה, דברים טובים. אתה יכול למדוד את עצמך כל הזמן. איזה דיבורים יוצאים מהפה שלך? לצד הזה של הסרגל, לצד הזה של הסרגל. לא דבר לגבי המים. המים, מה שמאפיין את המים, שזה שייך לצמיחה, לגידול, לדברים כאלה, וזה שייך לתאבות. אדם אוכל, כמו שצמח צומח, ממים הוא צומח. כל נושא התאבות שייך ליסוד המים. אז ברגע שהאדם הוא בעל תאבות, אז הוא אומר, וואי, 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 מה אני עושה? אני צריך לעבור מהסרגל, מהקצה הזה, לקצה השני. מה הקצה השני של התאבות? הסתפקות במועט. הסתפקות במועט. בא לך לאכול גלידות, ארטיקים, עניינים, אני לא יודע מה, כל אחד מרמלדות, סטייקים, עניינים וכל זה, אז אתה בודק את עצמך. אם אתה מסוגל לבלון את עצמך ואתה אומר, טוב, אני במקום זה אסתפק בכוס מים קרים. הסתפקות במועט. לא צריך את כל הדברים האחרים. הדבר הרביעי זה העניין של מה שנקרא עצבות כנגד האפר. עצבות ועצלות. למה? אדם שהוא עצל, או יותר נכון, אדם שהוא עצוב, מה זה עצוב? עצוב בסולם אני מדבר. בקצה השני זה דיכאון. אדם שהוא בדיכאון, הוא שוכב במיטה. למה הוא שוכב במיטה? הוא קרוב לאפר, לאדמה, לצד, הוא סטטי. הוא לא רוצה לזוז. בבוקר באים להעיר אותו, הוא לא יכול. למה? הוא תקוע בתוך האפר, בתוך המיטה. המיטה זה אפר מרופד בשמיכות, אני יודע משהו. אז זה נקרא עצבות שמביאה עצלות. אז אדם לא רוצה לזוז, תקוע, כמו שאומרים. וההפך מזה בסולם, זה העניין של זריזות ושמחה. זריזות ושמחה באים ביחד בדבר הזה. אז זה אומר, הפנים האחרים, זה אמרנו, יש פנים הראשונים, זה המעשים, אני כבר רומז לכם, זה השור. הוא יסביר גם מדוע דווקא פני השור מרמזים על המעשים. והפנים של תיקון המידות זה אריה. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. אז זה כנגד תיקון המידות. ואת היתר נעשה עם ירצה השם בשיעור הבא.